המהפכה התעשייתית הבאה. ויליאם מקדונו ומיכאל בראונגארט. באביב של 1912 עזב אחד מן הגופים הגדולים ביותר שאי פעם יצר האדם את סאות'המפטון והחל לנוע לכיוון ניו יורק. הייתה זו גולת הכותרת של העידן התעשייתי, סמל רב עוצמה של הטכנולוגיה, הסגסוג, הלוקסוס והקדמה. משקלו היה 60,000 טונות. אורך שלד הפלדה שלו היה כאורכם של 4 בלוקים עירוניים. כל אחד ממנועי הקיטור שלו היה בגודל של בית משותף, והוא היה בדרכו להתנגשות הרת אסון עם איתני הטבע. כלי שיט זה היה כמובן הטייטניק. מפלצת של ספינה שנדמה היה כי חסינה היא מפני כוחו של העולם הטבעי. בעיני הקברנית, הצוות ורבים מן הנושאים, שום דבר לא יכול היה להטביעה. ניתן לומר שהתשתית שיצרה המהפכה התעשייתית של המאה ה-19 דומה לספינת קיטור מעין זו. היא מונעת על ידי דלקים פוסיליים, תחנות כוח גרעיניות וכימיקלים. היא שופכת פסולת לתוך המים וממלאת את השמיים באשן. היא מנסה לפעול על פי כללים נפרדים משל עצמה המנוגדים לאלה של העולם הטבעי. וגם אם היא נראית בלתי ניתנת להכרעה, פגמי העיצוב הבסיסיים שלה מבשרים אסון. ובכל זאת, רבים עדיין מאמינים שבעזרת מספר שינויים מזעריים, תשתית זו יכולה להשית אותם בסגסוג ובבטחה אל העתיד. בתקופת המהפכה התעשייתית, משאבי העולם נדמו כבלתי נדלים, והטבע נתפס כדבר מה שיש לאלפו ולתרבטו. אך לאחרונה, החלו כמה מן התעשיינים המובילים להבין שדרכי הפעולה והייצור המסורתיות אינן ניתנות לקיום לאורך זמן. מה שנראה היה לנו אינסופי הוא בר גבולות, אומר רוברט שפירו, יושב ראש ומנכ״ל מונסנטו, בראיון בשנת 1997. ועכשיו אנחנו מתחילים להיתקל בהם. ועידת הפסגה בנושא כדור הארץ ב-1992 בריו דה ז'נרו, ובראשה איש העסקים הקנדי מוריס סטרונג, הכירה בגבולות הללו. כ30,000 אנשים מרחבי העולם, כולל למעלה מ100 מנהיגי מדינות ונציגים מ167 ארצות, התאספו בריו דה ז'נרו כדי להגיב לסימפטומים המדאיגים של הידרדרות הסביבה. למרות שהייתה אכזבה מרה מכך שלא הושגה הסכמה מחייבת בוועידה, רבים מן המשתתפים מתחום התעשייה החלו לנפנף באסטרטגיה מסוימת שנתקנתה אקו-יעילות, Eco-Efficiency. מכונות התעשייה יתחלפו במיקון נקי יותר, מהיר יותר ושקט יותר. הסגסוג לא ייבלם, ומבנים ומוסדות כלכליים יישארו בעינם. התקווה הייתה שהאקו-יעילות תמיר את התעשייה ותהפוך אותה ממערכת שלוקחת, מייצרת ומבזבזת, למערכת המשלבת עקרונות כלכליים סביבתיים ואתיים. כיום תעשיות ברחבי העולם רואות באקו-יעילות את האסטרטגיה המתאימה ביותר כדי לחולל את השינוי. מהי אקו-יעילות? ביסודו של דבר, המונח משמעו לעשות יותר עם פחות. כלל המושרש כבר מתחילת העידן המתועס. הנרי פורד התעקש על מדיניות ביצוע רזה ונקייה. הוא חסך לחברה שלו כסף על ידי מחזור ושימוש חוזר בחומרים. הקטין את הניצול של משאבי הטבע, צמצם את השימוש באריזות, וקבע סטנדרטים חדשים בפס הייצור שהמציא, שסגולתו חיסכון בזמן ייצור. פורד כתב ב-1926, יש להוציא את המירב מן הכוח, מן החומר ומן הזמן. זהו, אני מאמין, שאפשר היה היום לקובעו על קירותיו של כל מפעל הדוגל באקו-יעילות. הקשר שבין יעילות לבין קיום הסביבה נוסח אולי באופן המוכר ביותר בדוח עתידנו המשותף, Our Common Future, דוח של הנציבות העולמית, של האום, לסביבה ולפיתוח. עתידנו המשותף הזהיר שאם לא יוגבר הפיקוח על הזיהומים, הדבר יתחיל לאיים על הרכוש ועל המערכות האקולוגיות, ושהקיום יחל להיות לא נעים ואפילו לא בריא בערים מסוימות. יש לעודד את התעשייה ואת אותם הפרויקטים התעשייתיים שהם יעילים יותר מבחינת השימוש שלהם במשאבים, שמייצרים פחות זיהום ופסולת, שמתבססים על ניצול של משאבים מתחדשים, לעומת משאבים בלתי מתחדשים, ושממזערים את הנזקים הבלתי הפיכים לבריאות האדם והסביבה, המליץ הדוח בפרק על השינוי הנדרש. המונח אקו יעילות הועלה לאחר 5 שנים על ידי המועצה העסקית, כיום המועצה העסקית העולמית, לפיתוח בר קיימה, קבוצה של כ-48 ספונסרים מן התעשייה שכללו את דאו, דופונט, קון אגרה ושברון, שכולם הביאו נקודת ראות עסקית לפסגת כדור הארץ בריו. המועצה הציגה את תביעתה לשינוי במונחים מעשיים, כשהיא מדגישה את מה תוכלנה חברות להרוויח מן המודעות האקולוגית החדשה, במקום להתעכב על מה שהסביבה עלולה להפסיד אם התעשייה תמשיך בדפוסים הנוכחיים. בדוח הקרוי שינוי מגמה, Changing Course, שפורסם זמן קצר לפני הוועידה, הדגיש סטפן שמידהייני את חשיבותה של האקו יעילות לכל אותן חברות ששאפו להיות גם תחרותיות וגם בנות קיימה, sustainable, וגם מצליחות בטווח הארוך. ב-1996 אמר שמידהייני, אני צופה שתוך עשור יהיה קשה לחברה להיות רווחית מבלי להיות גם אקו יעילה, כשהיא מוסיפה ערך למוצר או לשירות תוך כדי צמצום הניצול של משאבים וצמצום פליטת המזהמים. כפי שחזה שמידהייני, האקו יעילות הולכת ונטמעת בתעשייה בהצלחה יוצאת מן הכלל. מספר התאגידים אשר מתחייבים לאמץ אותה גדל, ובכללם חברות ענק כמו מונסנטו, 3M וג'ונסון אנד ג'ונסון. הכלל המפורסם של שלושת ה-R's, Reduce, Reuse, Recycle, הפחתה, שימוש חוזר ומחזור, קונה לעצמו פופולריות גם בבית וגם במקומות העבודה. במידה מסוימת מגמה זו מקודמת על ידי היתרונות הכלכליים המשמעותיים של האקו יעילות. חברת 3M למשל חסכה למעלה מ-$750 מיליון בפרויקטים למניעת זיהום. חברות אחרות גם כן טוענות שהצליחו להגיע לחסכונות גדולים. כמובן שלצמצום הניצול של משאבים, צריכת האנרגיה, הפליטות והפסולת, יש גם השלכות על הסביבה. כאשר שומעים שחברת דופונט צמצמה את פליטת הכימיקלים המסרטנים בכמעט 75% מאז 1987, קשה שלא להרגיש יותר בטוחים. זוהי תועלת נוספת של האקו יעילות. היא מצמצמת רגשי פחד ואשמה. אימוץ עקרון האקו יעילות מאפשר לאנשים ולמפעלים תעשייתיים להיות פחות רעים ולחשוש פחות מפני העתיד. האומנם? אקו יעילות הוא מושג שעל פניו נראה מכובד, ואין ספק שהוא עשיר בכוונות טובות. אך לרוע המזל, אין זו אסטרטגיה שתוביל להצלחה בטווח הארוך, משום שהיא איננה עמוקה מספיק. היא פועלת במסגרת אותה השיטה אשר גרמה לה בעיה מלכתחילה, ומעטה אותה על ידי צווים מוסריים ודרישות נוקשות ומכבידות. היא מהווה לא יותר מאשר אשליה של שינוי. ההסמכות על אקו יעילות כדי להציל את הסביבה, תשיג למעשה את ההפך. היא תאפשר לתעשייה לחסל הכל בשקט, בהתמדה ובשלמות. אנחנו מציעים כאן עיצוב מחדש של התעשייה האנושית, מה שאנחנו מכנים יחד עם הסופר פול הוקן, המהפכה התעשייתית הבאה. על מנהיגי תנועה זו נמנים אנשים ממגוון תחומים, ביניהם מסחר, פוליטיקה, מדעי הרוח, מדעים מדויקים, הנדסה וחינוך. אנחנו מתרכזים כאן בדרך חדשה לעיצוב תוצרת תעשייתית. כארכיטקט, לוחסן מעצב תעשייתי, וכימאי, אשר עבדו גם עם מערכות מסחריות וגם עם מערכות אקולוגיות, אנו רואים בקונפליקט בין התעשייה לסביבה בעיה בתחום העיצוב, בעיית עיצוב גדולה ומהותית. עיצוב רטרואקטיבי. מבין הכוונות הבסיסיות שעמדו ביסוד המהפכה התעשייתית, רבות מהן היו טובות, ורובנו היינו רוצים לראותן מתגמשות גם היום. לספק יותר טובין ושירותים למספר גדול יותר של אנשים, להעלות את רמת החיים, לתת לאנשים בחירה גדולה יותר, ויותר הזדמנויות, בין היתר. אך היו גם מטרות חשובות אחרות שנעלמו מן העין. המשך קיום המגוון והחיוניות של היערות, הנהרות, הימים, האוויר, הקרקע ובעלי חיים, לא היו חלק מן האג'נדה. לו היה בא מישהו להציג את המהפכה התעשייתית כמטלת עיצוב רטרואקטיבית, היה הדבר נשמע כך. עצבו מערך ייצור אשר פולט מדי שנה מיליוני טונות של חומרים רעילים לאוויר, למים ולקרקע. מודד סגסוג על פי הפעילות הכלכלית ולא על פי תוצאותיה. דורש יישום של אלפי תקנות מסובכות שמטרתן להקטין את קצב ההרעלה של בני האדם ושל המערכות הטבעיות, מייצר חומרים מסוכנים כל כך עד שהדורות הבאים יידרשו לערנות מתמדת כדי לא להיפגע, מייצר כמויות עצומות של פסולת, תומן חומרים יקרי ערך בחורים על פני כל הפלנטה, כך שלעולם לא ניתן יהיה להשיבם, פוגע בגיוונם של המינים הביולוגיים והמסורות התרבותיות. לעומת זאת, האקו יעילות משחררת מדי שנה פחות קילוגרמים של חומרים רעילים לאוויר, למים ולקרקע, מודדת סגסוג על פי פחות פעילות, עומדת בדרישות ובתנאים של אלפי תקנות סבוכות שמטרתן להקטין את קצב ההרעלה של בני האדם ושל המערכות הטבעיות, מייצרת פחות חומרים מסוכנים אשר ידרשו עירנות מתמדת מהדורות הבאים, מייצרת פחות פסולת, מטמינה פחות חומרים יקרים בבורות על פני כל הפלנטה כך שלעולם לא ניתן יהיה להשיבם, גורמת לסטנדרטיזציה והומוגניזציה של מינים ביולוגיים ומנהגי תרבות. במילים פשוטות, שיטת האקו יעילות שואפת להקטין את נזקיה של השיטה הישנה וההרסנית, אך יעדיה ראויים להערכה ככל שיהיו, הם מוגבלים להחריד. צמצום, שימוש חוזר ומחזור, מאיתים את קצב הזיהום וההידלדלות, אבל הם אינם עוצרים את התהליכים הללו. המחזור למשל הוא על פי רוב downcycling, מחזור כלפי מטה, משום שהוא מפחית את איכותו של החומר לאורך זמן, כאשר פלסטיק מסוג אחר מזה שמרכיב מוצרים כמו בקבוקי שתייה או מים ממוחזר, לעתים קרובות מערבבים אותו בפלסטיקים אחרים, כדי ליצור מעין חומר כלאיים מאיכות ירודה. אחר כך, יוצקים את החומר הזה למוצר אמורפי וזול כמו ספסלי פארקים או פסי האטה. החומר המקורי והאיכותי יותר איננו מושב, ולבסוף הוא מוצא את מקומו באתרי ההתמנה או במשרפות הפסולת. השימוש היצירתי בחומרים ממוחזרים לעשיית מוצרים חדשים לוקה לעתים בראייה שגויה. למשל, רבים חשים כי הם עושים בחירה אקולוגית נכונה כאשר הם קונים בגד העשוי סיבים שיוצרו מבקבוקי פלסטיק ממוחזרים. אך הסיבים מבקבוקי פלסטיק לא הונדסו כדי שיוצמדו לאורם של בני אדם. האימוץ של גישות סביבתיות שטחיות בעיניים עצומות ומבלי להבין את השלכותיהן מרחיקות הלכת, יכול להיות פתרון גרוע לא פחות מהתעלמות מוחלטת מהבעיה. המחזור עולה לקהילה יותר ממה שצריך. במידה מסוימת זה משום שהמחזור המסורתי מנסה לכפות על החומרים יותר מחזורי חיים ממה שהם מסוגלים לו. מדובר בהסבת חומרים מסובכת ובלתי אלגנטית אשר בעצמה גוזלת אנרגיה ומשאבים. מעט מאוד מוצרי צריכה הוצבו מלכתחילה מתוך מחשבה על עקרון המחזור. אם ברצוננו שתהליך המחזור יהיה חסכוני, מוצרים צריכים להיות מעוצבים מלכתחילה מתוך ידיעה שימוחזרו או אפילו ישוחזרו. Upcycled, מונח בו אנו משתמשים כדי לתאר את החזרתם של חומרים לתוך מערכת הייצור כחומרים בעלי איכות משופרת במקום איכות מדולדלת. צמצום הפליטות של מזהמים וחומרי פסולת מסוכנים בפוטנציה הוא יעד נוסף של האקו יעילות. אך מחקרים שמתבצעים כיום מעוררים דאגה משום שהם מראים שאפילו לכמויות מזעריות של פליטות מסוכנות עלולה להיות השפעה הרסנית על מערכות ביולוגיות לאורך זמן. זוהי תופעה מדהיגה במיוחד במקרה של חומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות, כימיקלים תעשייתיים במגוון של חומרים פלסטיים ומוצרי צריכה אשר ככל הנראה מחכים מבנים של הורמונים ומתקשרים עם הקולטנים בבני אדם ובאורגניזמים אחרים. תאו קולבורן, דיאן דומנוסקי וג'ון פטרסון מיירס, מחבריו של הספר Our Stolen Future, 1996, מחקר חלוצי על כימיקלים סינתטיים והסביבה, טוענים כי כמויות קטנות להפליא של תרכובות אלה, אשר פועלות פעילות הורמונלית, יכולות לחולל הרס ביולוגי עצום, בעיקר על מי שנחשף עליהן ברחם. חזית נוספת המעוררת דאגה נובעת ממחקר חדש בנושא חלקיקים מיקרוסקופיים. המחקר מראה כי החלקיקים שמשתחררים בזמן שריפה ובעירת דלק, כגון זו המתרחשת בתחנות כוח ובמכוניות, יכולים להשתקע בריאות ולהזיק להן, בייחוד בקרב ילדים וקשישים. מחקר משנת 1995 באוניברסיטת הרווארד, מצא כי כ100,000 בני אדם מתים כל שנה מפגיעה של חלקיקים כאלה. למרות שקיימים תקנים להתמודדות עם חלקיקים קטנים, יישום התקנים בארצות הברית אינו אמור להתבצע עד שנת 2005. שינוי אמיתי לא יופק מביסות קצב השתחררותם של חלקיקים אלה, אלא מניסיון למנוע פליטות מזהמות מלכתחילה באמצעות תכנון ועיצוב. החלת מחזורי הטבע על התעשייה. לייצר יותר עם פחות, לייצר פחות פסולת, להסתפק במועט ועוד תכתיבים מן הסוג הזה, מקדמים את התפיסה של עולם בעל גבולות, עולם שכושר הנסיעה שלו נמתח עד הקצה עקב גידול אוכלוסין וייצור וצריכה מתרבים והולכים. המסר של עקרון האקו יעילות הוא להגביל את התעשייה ולצמצם את הצמיחה. לנסות להגביל את כושר היצירה והייצור של האדם. אך הרעיון שהתעשייה בהכרח גוזרת הרס על העולם הטבעי, או שביקוש מופרז לטובין ושירותים גורם לנזק סביבתי, הוא פשטני. הטבע עצמו, מערכת יצרנית ויצירתית להפליא, אפילו בזבזנית, איננו נסמך על יעילות, efficient, אלא על תועלת, effective. קחו למשל את עץ הדובדבן. הוא מייצר אלפי פרחים רק כדי שעץ אחד ינבט, יקה שורש ויצמח. עם זאת, מי היה רואה את ערמות פרחי הדובדבן המלכלכים את האדמה באביב וחושב בליבו כמה בזבזני ובלתי יעיל? השפע שבא מן העץ הוא גם מועיל וגם בטוח. לאחר שהם נופלים על הארץ, הפרחים שווים אל האדמה והופכים למרכיבים תזונתיים עבור הסביבה. כל חלקיק תורם באיזשהו אופן לבריאותה של המערכת האקולוגית המסגשגת. פסולת שווה מזון, העיקרון הראשון של המהפכה התעשייתית החדשה. עץ הדובדבן הוא רק דוגמה אחת לתעשיית הטבע הפועלת במעגליות של חומרי הזנה ומערכות עיכול. מערכת מעגלית זו מונעת בכוח השמש ומתאימה עצמה לתנאי המקום ללא הפסק. פסולת הנותרת כפסולת אינה קיימת. תעשייה אנושית מידך היא מוגבלת מאוד. תעשייה זו הולכת במסלול חד סטרי לינארי, ייצור שהוא מן האריסה אל הקבר, שבו נוצרים דברים שבסופו של דבר מושלחים בדרך כלל במשרפה או באתר התמנה. שלא כמו הפסולת הנוצרת מעבודתו של הטבע, הפסולת שמייצרת תעשיית אנוש איננה מזון בכלל. לעתים קרובות למעשה פסולת זוהי רעל, וכך נוצר הקונפליקט בין שתי מערכות, ערימת פרחי הדובדבן וערימת הפסולת הרעילה באתר ההתמנה. אך ישנה אלטרנטיבה, כזו אשר תאפשר גם לעסקים וגם לטבע לסגשג ולפרוח. לאלטרנטיבה הזאת אנו קוראים אקו-אפקטיביות, אקו-אפקטיבנס. התפיסה שלנו של אקו-אפקטיביות מובילה לתעשייה האנושית המחדשת את עצמה, במקום לדלדל את משאביה. כרוך בה הרעיון שניתן מרצון לעצב דברים, תוך הישענות על התלות ההדדית בינם לבין מערכות חיוניות אחרות. מנקודת מבטו של העיצוב התעשייתי, משמעו של דבר ומוצרים המתאפיינים בתהליך ייצור מחזורי מן הערס אל הערס, במקום מן האריסה אל הקבר. פסולת שווה מזון. תרבויות נוודים עתיקות נהגו להשאיר מאחוריהן פסולת אורגנית המשיבה את יסודות ההזנה לקרקע ולסביבה. תרבויות מודרניות, מיושבות, מנסות פשוט להיפטר מן הפסולת במהירות המרבית. יסודות ההזנה המצויים בפסולת האורגנית הולכים לאיבוד כאשר הם נטמנים באתרי הפסולת וכאשר אין הם מנוצלים לבנייה מחודשת של הקרקע. שיקוע חומרים סינתטיים וכימיים בתוך מערכות טבעיות מעמיס על הסביבה. יכולתן של מערכות טבעיות מורכבות המתאפיינות בריבוי יחסי גומלין פנימיים לספוג חומרים זרים היא מוגבלת אם בכלל קיימת. הטבע אינו יכול לעשות דבר כדי לפרק את החומרים הללו מכורח עיצובם. רוב המוצרים התעשייתיים מלכתחילה עוצבו באופן הנועד למנוע פירוק בתנאים טבעיים. אם ברצוננו שבני אדם יסגשגו בתוך העולם הטבעי, כל המוצרים והחומרים המיוצרים על ידי התעשייה חייבים לאחר השלמת מחזור חייהם להזין משהו חדש. היות והרבה מן הדברים שמייצרים אנשים אינם טבעיים, הם אינם יכולים להוות מזון בטוח עבור מערכות ביולוגיות. על מוצרים העשויים מחומרים שאינם מתקלים, להיות מעוצבים כיסודות הזנה טכניים, הנעים בתוך מעגל סגור של מחזורי תעשייה, חילוף חומרים טכני. כדי ששתי מערכות חילוף החומרים הללו תישארנה בריאות, יש למנוע זיהום ממערכת אחת לשכנתה. חומרים הנכנסים למערכת חילוף החומרים הביולוגית, אל להם להכיל חומרים גורמי מוטציות, מסרטנים, מתכות כבדות, חומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות, רעלנים שאינם מתפרקים, או חומרים המצטברים במערכות ביולוגיות. חומרים הנכנסים לחילוף החומרים הטכני צריכים להיות מופרדים לחלוטין מחילוף החומרים הטבעי. אם מבקשים אנו לתעל את כל פירות הייצור של בני האדם לאחת משתי המערכות הללו, אזי יש לחשוב על כל מוצר כמכיל שני סוגי חומרים, יסודות הזנה ביולוגיים ויסודות הזנה טכניים. יסודות הזנה ביולוגיים יעוצבו כך שיחזרו אל המחזור האורגני, ויעוקלו על ידי מיקרואורגניזמים ויצורים אחרים החיים בקרקע. מרבית חומרי האריזה, המהווים כ-50% של כל הנפח של הפסולת המוצקה, חייבים להיות מורכבים מיסודות הזנה ביולוגיים, חומרים שאפשר להשליחם על הקרקע או בתוך ערימת קומפוסט כדי שיתפרקו. אין צורך שמיכלי שמפו, שפופרות משחות שיניים, קרטוני יוגורט, מיכלי משקאות ואריזות אחרות ישרדו עשרות או אפילו מאות שנים מעבר לאורך חייו של המוצר שנארז בהם. יסודות הזנה טבעיים יעוצבו כך שיחזרו אל המחזור הטכני. כיום כל אחד יכול לזרוק מכשיר טלוויזיה ישן לתוך פח זבל, אך הטלוויזיה הממוצעת עשויה ממאות כימיקלים, חלקם רעילים. אחרים יכולים היו להוות יסודות הזנה עבור התעשייה, והם מתבזבזים כאשר מכשיר הטלוויזיה מוצא את דרכו אל אתר ההתמנה. השימוש החוזר ביסודות ההזנה הטכניים בתעשייה של מעגל סגור הוא שונה מן המחזור המסורתי, משום שהוא מאפשר לחומרים לשמור על איכותם. מארז מחשב העשוי מפלסטיק איכותי ימשיך להתמחזר כמארז איכותי, במקום לרדת בסולם המחזור, ולשמש לייצור מבודדי קול או עדניות. הצרכנים ירכשו את השירות של אותו המוצר, וכאשר יסיימו להשתמש בו, או כשירצו פשוט לשדרג אותו לגרסה חדישה יותר, יאסוף היצרן את המוצר הישן, יפרק אותו, וישתמש בכל מרכיביו לייצור מוצר חדש. פירות ביקורים. יסוד הזנה ביולוגי. לפני כמה שנים הגינו ויצרנו אריג לריפוד שמסוגל לעבור תהליך קומפוסטציה, כלומר יצרנו יסוד הזנה ביולוגי. ראשית נתבקשנו על ידי חברת דיזיין טקס ליצור אריג בעל תכונות אסתטיות ייחודיות שניחן גם באינטליגנציה אקולוגית, אף על פי שבאותו זמן הלקוח לא הבין בדיוק מה משמעות הדבר שהוא מבקש. אתגר זה סייע לנו להבהיר הן לעצמנו והן לחברה איתה עבדנו, מהו ההבדל בין טיפול שטחי, כגון מחזור וצמצום צריכה של משאב, לבין השינויים העקרוניים יותר שידרשו כדי לחולל את המהפכה התעשייתית הבאה. למשל, כאשר החברה ביקשה תחילה להיענות לדרישתנו לאריג שהוא בטוח לסביבה, היא הציגה לנו את מה שנראה היה לה כבחירה הבריאה ביותר. כותנה, סיב טבעי המעורב ב-PET, פוליאטילן טרף תלת. סיבים העשויים מבקבוקי משקה ממוחזרים. מאחר שניתן היה לכנות את יצור הכלאיים הזה בשני שמות קוד ידידותיים לסביבה, טבעי וממוחזר, נראה היה כי זהו האידאל האקולוגי המתבקש. החומרים היו זמינים, הם נבדקו בשוק והם עמידים וזולים. אך כאשר צוות הפרויקט בחן לעומק את ההשלכות ארוכות הטווח של שימוש בחומר היברידי, כלאיים, זה, גילינו מספר עובדות מטרידות. כאשר אדם יושב בתוך קורסה במשרד ומתנועע בתוכו, האריג שתחתיו נשחק, והיושב בו או שכניו לחדר עלולים לנשום את החלקיקים הקטנים שמשתחררים. PET לא הוצב על מנת שינשמו אותו. יתרה מזו, PET ימנע מאותו חומר היברידי מוצע מלשוב אל הקרקע באופן בטוח, והכותנה תמנע ממנו מלשוב אל תוך המחזור התעשייתי. ההיבריד הזה יוסיף לנפח את אתרי התמנת הפסולת, ועלול אף להיות מסוכן. הצוות החליט לעצב הריג כל כך בטוח שניתן יהיה לאכול אותו. מפעל הטקסטיל האירופאי שנבחר לייצר את ההריג היה די נקי מן הבחינה הסביבתית, אבל הייתה לו בעיה מעניינת. למרות שמנהל המפעל פעל בחריצות לצמצום רמות הפליטות המזהמות, מפקחים ממשלתיים הגדירו לאחרונה את שאריות החומר של ההריגים שהוא מייצר כפסולת מסוכנת. ואילו אנחנו ביקשנו למצוא נקודת סיום אחרת לשאריות שלנו. זבל למועדון הגינון המקומי. כאשר יסירו את ההריג מן המסגרת, לאחר שהכיסא סיים את תפקידו, וישליחו אותו ארצה כדי להתערבב עם המים, עם חום השמש ועם מיקרואורגניזמים רעבים, גם האריג וגם השאריות יתפרקו באופן טבעי. הצוות החליט שהאריג יהיה עשוי מתערובת של סיבים בטוחים ונקיים מחומרי הדברה, שמוצאה מן החי והצומח, צמר וצמח ממשפחת הסרפדים שגבעו לא משמש לסיבים, והתחיל לעבוד על ההיבט המסובך ביותר. הגימורים, הצבעים וכימיקלים אחרים המשמשים לעיבוד. אם ברצוננו שהאריג ישוב אל הקרקע באופן בטוח, חייב יהיה להיות נקי מחומרים גורמי מוטציות, מחומרים מסרטנים, ממתכות כבדות, מחומרים הגורמים הפרעות אנדוקריניות, מרעלנים עקשניים, ומחומרים המצטברים ברקמות. הזמנו כ-60 חברות כימיקלים להצטרף לפרויקט, וכולן סרבו, מכיוון שלא הרגישו בנוח לחשוף את התהליכים הכימיים שלהם לבדיקות הקפדניות שנדרשו. לבסוף, החברה האירופאית סיבה גייגי הסכימה להצטרף. בעזרת החברה הזו, בחן צוות הפרויקט יותר מ-8,000 סוגי כימיקלים מתעשיית הטקסטיל, ופסלה 7,962. האריג, כלומר כל קו הייצור של האריגים, נוצר תוך שימוש ב-38 כימיקלים בלבד. מנהל המפעל סיפר לנו סיפור מפתיע, לאחר שהאריגים כבר נכנסו לתהליך הייצור. כאשר באו המפקחים לבדוק את השפחים מן המפעל, נדמה היה להם כי המכשיר שלהם התקלקל. לאחר שבדקו את המים הנכנסים למפעל גם כן, הם הבינו כי הציוד שלהם תקין וכי המים שיצאו מן המפעל היו נקיים בדיוק כמו המים שנכנסו. מסתבר שתהליך הייצור עצמו סינן את המים. הייצוב החדש לא זו בלבד שהיווה שיפור על פני שלושת הארז המסורתיים שנחשבו עד היום מענה הולם לבעיות סביבתיות, אלא הוא גם מנע את הצורך בפיקוח. במהפכה התעשייתית הבאה, ההכרח בפיקוח ייתפס כסימן לכישלון הייצוב. הפיקוח מכביד על התעשייה בכך שהוא מערב את הממשלה במסחר ומתערב בשוק. תעשיינים בארצות שבהן מגבלות הפיקוח הן פחותות ואשר ממפעליהן נפלטים יותר רעלים, זוכים ליתרון כלכלי, הם יכולים לייצר יותר ובזול. אך אם מפעל לא יפלוט חומרים מסוכנים ולכן לא ידרוש פיקוח, הוא יוכל להתחרות באופן ישיר עם מפעלים שגם הם אינם דורשים פיקוח במדינות אחרות. אלו הן חדשות טובות מבחינה סביבתית, אתית וכלכלית. יסוד הזנה טכני. כיום אדם שמבקש להיפטר משטיח מקיר לקיר ישן, חייב לשלם על פינויו. האנרגיה, המאמץ והחומרים שנכנסו למוצר הם בגדר הפסד ליצרן. השטיח הופך להיות ערימה של מזהמים פטרוכימיים מסוכנים, שצריך לפנותה לאתר התמנה. בינתיים ממשיכים לחצוב חומרי גלם כדי לייצר שטיחים חדשים. השטיח הטיפוסי עשוי מניילון המושקע בתוך פיברגלס ו-PVC. בתום החזור חייו השימושי, היצרן יכול רק למחזר אותו כלפי מטה, דאון סייקל, לגלח חלק מן הניילון לשימוש נוסף ולהתיך את השאריות. חברת השטיחים המסחרית הגדולה בעולם, אינטרפייס, מאמצת את הקונספט שלנו של מזין טכני בעיצוב שטיח המיועד למחזור טוטלי. כאשר לקוח מבקש להחליף שטיח, היצרן פשוט מחזיר אליו את אותו המזין הטכני בהתאם למוצר, חלק מן השטח או כולו, ומחזיר ללקוח שטיח בצבע, בסגנון ובמרקם הרצויים לו. הבעלות על החומרים נשארת בידי חברת השטיחים, אך היא מזכירה אותם ומתחזקת אותם, בכך שהיא מציעה ללקוחותיה את השימוש בשטיחים. בסופו של דבר, השטיח יתבלה כמו כל שטיח אחר, והיצרן ישתמש שוב בחומרים ברמת האיכות המקורית שלהם, או אפילו ברמה גבוהה יותר. יתרונותיה של שיטה כזו, כשתיושם על מספר גדול של מוצרי תעשייה, הם כפולים. נעלם הייצור של פסולת חסרת תועלת ומסוכנת, אשר עוד ייתכן במערכת הפועלת לפי עקרון האקו-יעילות, ומיליארדי דולרים של חומרים יקרי ערך נחסכים ונשמרים בידי היצרן. למכור חוכמה ולא רעל. כיום חברות כימיקלים מזהירות את החקלאים לעשות שימוש מבוקר בחומרי הדברה, אולם החברות מרוויחות מכך שיותר חומרי הדברה נמכרים. במילים אחרות, החברות הללו מבלי להתכוון לכך מושקעות בבזבוז, וכן גם בשימוש לא נאות במוצרים שלהם, שימוש שיכול להוביל לזיהום של הקרקע, המים והאוויר. תארו לעצמכם מה היה קורה לו חברת כימיקלים תמכור אינטליגנציה, במקום למכור חומרי הדברה. כלומר, לו החקלאים והתאגידים החקלאיים היו משלמים ליצרני הכימיקלים כסף כדי להגן על היבול שלהם מפני מזיקים, במקום לקנות כימיקלים מסוכנים המחייבים פיקוח, ושהשימוש בהם נתון לשיקול דעתו של החקלאי. למעשה הם היו קונים ביטוח ליבול שלהם. החקלאים יאמרו, אני אשלם לך כדי לטפל במזיק בול וויבילס, ואתם תעשו את זה בצורה האינטליגנטית ביותר. באותו מחיר לדונם כולם עדיין ירוויחו. אז יהיה גם ספק חומרי ההדברה מושקע במאמץ שלא להשתמש בחומרים מדבירים, כדי למנוע בזבוז של חומרי גלם. יתרה מזאת, מכיוון שהיצרן יצטרך לשאת באחריות לחומרים המסוכנים, יהיה בכך תמריץ למצוא דרכים מסוכנות פחות לטפל במזיקים. לחקלאים אין כל עניין בהתעסקות בחומרים מסוכנים. הם מבקשים רק לגדל יבול. חברות כימיקלים אינן מבקשות לזהם את הקרקע, את האוויר ואת המים, הן רוצות לעשות כסף. חישבו על ירושת העיצוב הבלתי מתוכננת של הנעל הממוצעת. בכל צעד ושעל, סוליית הנעל שלכם משחררת חלקיקים קטנים של חומרים מסוכנים בפוטנציה, שעלולים לזהם ולפגוע בחיוניות הקרקע. אם בו הגשם הקרוב, חלקיקים אלה ישתפו אל תוך הצמחייה והקרקע שבצידי הדרך, ויוסיפו עוד מעמסה על הסביבה. נעליים ניתן לעצב מחדש כך שיהוו יסוד הזנה ביולוגי. כאשר הסוליה תתפרק תחת כף הרגל הרוקעת וחלקיקיה יתחברו אל הסביבה, היא תזין את מערכת חילוף החומרים הביולוגי במקום להרעיל אותה. חלקיה האחרים של הנעל יכולים להתעצב כיסודות הזנה טכניים, אשר ישובו אל תוך המחזור התעשייתי. רוב הנעליים, למעשה רוב המוצרים בשיטת הייצור הנוכחית, הם פרימיטיביים למדי ביחסם אל העולם הטבעי. לא כך צריכים להיות פני הדברים, כשבידינו הכלים הטכניים והמדעיים העכשוויים. להוקיר גיוון ולנצל את השמש. יעד מרכזי של העיצוב במאה האחרונה היה להגיע לפתרונות אשר יהיו ישימים באופן אוניברסלי. הסגנון הבינלאומי בתחום האדריכלות הוא דוגמה טובה לכך. כתוצאה מאימוץ נרחב של הסגנון הבינלאומי, האדריכלות הפכה לאחידה במקומות רבים. זאת אומרת שכיום בנייני משרדים נראים זהים ומתפקדים באופן זהה בכל מקום. חומרים כגון פלדה, בטון וזכוכית ניתנים להעברה לכל מקום בעולם, וכך מתבטלת התלות בתזרימי האנרגיה והחומרים המיוחדים לאותו מקום. ההשקעה של אנרגיה נוספת בהפעלת מערכות קירור וחימום דואגת לכך שאותו הבניין יוכל לתפקד באופן דומה בסביבות שונות לחלוטין. העיקרון השני של המהפכה התעשייתית הבאה הוא הוקרת הגיוון. העיצוב יתחשב בייחודיות האזורית, התרבותית והחומרית של המקום המסוים. הפסולת והפליטות יגרמו להתחדשות במקום לדלדול. העיצוב יהיה גמיש ויתחשב בשינויים שיתכנו בצורכיהם של אנשים ושל קהילות. למשל, ניתן יהיה להסב בנייני משרדים לדירות במקום שיהפכו לאתרי פסולת בנייה כשמשתנה שוק הנדלן. העיקרון השלישי של המהפכה התעשייתית הבאה הוא לנצל את אנרגיית השמש. מערכות אנושיות נסמכות היום על דלקים פוסיליים, חומרים פטרוכימיים ועל תהליכי בעירה שיש להם בדרך כלל תוצאות לוואי הרסניות. היום, אפילו הבניין או המפעל המתקדם ביותר, נוהג כאין ספינת קיטור. כשהוא מלכלך, מזהם ומדלדל את סביבתו, ובקושי מנצל את האור הטבעי או את האוויר הצח. למעשה אנשים בדרך כלל עובדים בחשיכה, ולעיתים קרובות נושמים אוויר מזיק. תארו במקום זאת בניין שהוא כעין אילן. הוא יטהר את האוויר, יצבור הכנסות מאנרגיה סולארית, ייצור יותר אנרגיה ממה שהוא צורך, ייתן צל ומקום מחסה, יעשיר את הקרקע ויתחלף עם העונות. התחלה טובה נראית באוניברסיטת אוברלין, אשר כרגע עובדת על בניין כזה. הוא מעוצב כך שייצור יותר אנרגיה ממה שהוא צורך, והוא יטהר בעצמו את מי השופכין שלו. שוויון, כלכלה, אקולוגיה. המהפכה התעשייתית הבאה מאגדת בתוכה כוונות חיוביות בספקטרום רחב של עניינים אנושיים. האנשים הפעילים בתנועה לבניית חברה בת קיימא מצאו כי שלוש קטגוריות מסייעות בביטוי העניינים האלה, והן שוויון, כלכלה, אקולוגיה. בשוויון הכוונה היא לצדק חברתי. האם העיצוב מעשיר או מרושש אנשים וקהילות? חברות נעליים מואשמות לעתים בחשיפת עובדים במפעליהם שמעבר לים לכימיקלים בכמויות העולות על התקן המותר. אקו יעילות תדרוש לצמצם כמויות אלה עד שיעמדו בתקנים מסוימים. אקו אפקטיביות לא תשתמש בחומר כימיקלי רעיל מלכתחילה. האין זו קדמה למין האנושי? אם אף עובד מפעל בשום מקום לא ייאלץ לעבוד בתנאים מסוכנים אותת אנושיים? בכלכלה הכוונה היא לתפקוד השוק. האם המוצר משקף את צורכיהם של יצרנים ושל צרכנים במחיר סביר? על מוצרים בעלי עיצוב אינטליגנטי ובטוח להיות בתחום השגתם של מגוון רחב של לקוחות, ועליהם להיות רווחיים עבור החברה שמייצרת אותם, משום שהמסחר הוא המנוע לשינוי. באקולוגיה הכוונה היא כמובן לאינטליגנציה סביבתית. האם חומר הוא יסוד הזנה ביולוגי או טכני? האם הוא עומד בקנה המידה העיצובי של הטבע? פסולת שווה מזון, הוקרת הגיוון וניצול אנרגיית השמש. את המהפכה התעשייתית הבאה ניתן להציג בעזרת המטלה הבאה. עצב או עצבי מערכת תעשייתית למאה הבאה, אשר איננה מחדירה חומרים מסוכנים לאוויר, למים ולקרקע. מודדת את הסגסוג על פי מדד ההון הטבעי, כמה הון טבעי ניתן לצבור בדרכים פרודוקטיביות. מודדת פרודוקטיביות על פי מבחן המשמעות, כמה אנשים עוסקים בעבודה מפרנסת ומעניקת משמעות. מודדת קדמה על פי מספר הבניינים אשר אין להם ארובות או שפחים מסוכנים. אינה נדרשת לתקנים אשר מטרתם לבלום אותנו מלהרוג את עצמנו מהר מדי. אינה מייצרת דבר אשר ידרוש מן הדורות הבאים, עירנות מוגברת. חוגגת את שפע המגוון הביולוגי והתרבותי ואת שפע אנרגיית השמש. אלברט איינשטיין כתב, "העולם לא יתפתח אל מעבר למצב המשבר הנוכחי על ידי חשיבה באותם דפוסים אשר יצרו את המצב." רבים מאמינים שכבר מתרחשות מהפכות תעשייתיות חדשות, עם התפתחות הסייבר-טכנולוגיה, הביו-טכנולוגיה והננו-טכנולוגיה. אלו הם אכן כלים חזקים שניתן לחולל בהם שינויים, אבל הם כלים בלבד, מנועים היפר-אקטיביים עבור ספינת הקיטור של המהפכה התעשייתית הראשונה. כמו כן, האקו-יעילות היא כלי יקר ערך וראוי להערכה, והיא כעין סנונית ראשונה למה שעתיד לבוא. אך גם היא איננה מסוגלת להניע אותנו אל מעבר למהפכה הראשונה. הגיע שעתו של עיצוב שהוא יצירתי, שופע, מסגסג ואינטליגנטי מלכתחילה. ייתכן כי המודל של המהפכה התעשייתית הבאה עמד לנגד עינינו כל הזמן. האילן.